טוב, ערב טוב. אני רוצה מתוך הפרשה להגיע לסוגיה הלכתית, אבל נקדים ונאמר, זה הלכה, אבל לא למעשה. אל תפסקו הלכות מתוך השיעור הזה, רוצים קצת להתפלפל בתוך הסוגיה. תכף אני אסביר למה אני מתכוון, אבל בואו נקדים הקדמה. פרשת השבוע למעשה מסתיים אירוע שפוגש אותנו בשלוש הפרשות האחרונות. בלק, פנחס ומטות, וזה המלחמה במדיין. מבלי להיכנס כרגע לעומק העניין של המלחמה במדיין, שברור שיש לה משקל מאוד משמעותי, עובדה שחזל לומדים בפרשה הקודמת שהקדוש אומר לו נקום נקמת ישראל את המדיינים ואחר תאסף אל עמך. אומרים חזל, אם משה רבינו היה רוצה לחיות עוד כמה שנים, מה הוא היה צריך לעשות, או יותר נכון מה הוא היה צריך לא לעשות?
לא
להילחם במדיין. עכשיו, אם הייתי שואל אותנו פה, מה הדבר האחרון שמשה רבינו צריך לעשות בעולם? או יותר נכון, מה הדבר האחרון שמשה רבינו עושה, הוא יכול לעבור לעולם שכולו טוב? לא בטוח שנאמרים מלחמת מדיין. אז מבלי להיכנס כרגע, זה מקום לשיעור אחר, מה המשמעות של מלחמת מדיין, אבל שלוש הפרשות, האירוע עם המדיינית, עם זמרי בן סלו בסוף בלק, הציווי בפרשת פנחס צרור את המדיינים, ומלחמת מדיין אצלנו בפרשה. ואז יש סיפור ארוך עם השלל, עם השלל, איך מחלקים אותו, מי לוקח אותו, ואז מצווה התורה איך מכשירים אותו. הרי בסוף צריך לעשות הכשרת כלים, נכון? יש פה כלים של גויים. אך את הזהב, את הכסף, את הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת העופרת, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותהר, אך במנידה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. אומר רש"י, כל דבר אשר יבוא באש כדרך תשמישו הגעלתו, או בלשונה של הגמרא במסכת פסחים בדף למד, כבולעו כך פולטו. זאת אומרת, מה שבישלת כאן ההכשר הוא על פי דרך הבישול. אומר רש"י, מה שתשמישו על ידי חמין יגיע אלינו בחמין, ומה שתשמיתו על ידי צלי כגון שיפוט והסקלה ילב לנו באור. עכשיו תסבירו לי את המילה כבולעו. הגמרא בפסחים למד אומרת, או מה שרש"י כותב פה, על ידי תשמישו הגעלתו, כבולעו כך פולטו. מה זה בולעו? תסבירו לי מה זה בולעו.
אם על ידי החום שזה נלחם,
כן,
תופס.
לא, מה זה בולעו? אתה מסביר לי עכשיו בישול, אני שואל מה זה בולעו? מי בולע? הכלי. את מה הוא בולע? תסביר לי את זה פיזיקלית, מה קורה. אני עכשיו לוקח סיר מלא בשר, ואני עכשיו מרתיח אותו לחום שהיה צולדת בו. אחרי זה אני מוציא את הבשר, נכון? הסיר עכשיו נקי, מכניס אותו, מנקה אותו פיקס. עכשיו בתוך הכלי מה יש? טעם של בשר, נכון? הכלי הוא עכשיו בשרי. זאת אומרת, בתוך הדפנות של הכלי, בפנים, בברזל, במתכת, יש עכשיו בשר. ואם אני עכשיו מבשל בו חלב, מה יקרה? יצא החוצה. כבולעו, כך פולטו. עד פה אתם איתי? זאת אומרת, שאם אני הייתי עכשיו לוקח סיר, סולטה, מבשל בו בשר שלושה ימים, על אש קדומה, מה שאתם רוצים, מנקה אותו, נקה את הסיר, והייתי מרתיח בו מים, והייתי נותן לכם לשתות את המים האלה, מה הייתם מרגישים? מה הייתם? טעם בשר? אתה מוכן לעשות ניסוי? מוכנים לעשות ניסוי? מה זה אומר? אני לוקח סיר, מבשל בו בשר, ניקיתי את הבשר, זה הוצאתי ממנו, עכשיו מבשל בו מים, יש בו טעם של בשר שיפלט למים, נברר שהכל נהיה בדברו, נטעם, נרגיש צלי, נכון? הרגשתם את זה פעם? נתן לכם דוגמה. יש גמרא בחולין קי"א. חולין קי"א. שמספרת על רב. אומרת הגמרא, רב איקלה לבי רב שימי ברכיה בר ברי. זאת אומרת, הוא הגיע לבית של רב שימי ברכיה בר ברי, לנכד שלו. מגיע לנכד. אבל כנראה רב כבר היה אדם מבוגר, חש בעיני, כאבו לו עיניים. מה עושים כשכואבות העיניים? מה שמים? מה אתם שמים כשכואבת לכם העיניים? משחה, נכון? אבדולי שייפה ביצה, הכינו לו משחה לעיניים בסיר. בתר האחי, אל תשכחו שהחיים זה לא כמו היום. היום יש לנו ברוך השם הבית הרבה סירים, כנראה עליהם סיר אחד. ניקו את הסיר מהמשחה של העיניים ובישלו ארוחת ערב לסבא, לרב, רב תנא ופליג. בתר האחי רמו לי בישולה בגבי, בישלו לו באותו סיר אוכל. טעים לי טעמה דשייפה, אומר רב, וואו, אני מרגיש בבשר את הטעם של סימן שכיפשו אותו כבולעו, כך פולטו. ואז אומר רב, חולין קוף י' א', יאיב טעם הכולהי ולא איש אני אתם דנפיש מרר עטפי. זה מאוד מאוד מר, ולכן הרגישו את זה. אבל זה הפשט, נכון? הפשט הוא שכבולעו כך פולטו, זה אומר שלתוך הסיר נכנס טעם בשר, וכשאתה תבשל אחרי זה מים, יצא החוצה בשר. נכון? עכשיו השאלה שלי, השאלה העקרונית שאנחנו ננסה לדון בשיעור, היא שאלה אולי קצת פילוסופית, אבל לא פילוסופית, היא מעשית לחלוטין בעצם. למה פילוסופית? יש הלכות שאין להם הסבר מדעי. לדוגמה, אדם תמה, אישה תמאה, טובלים במים. נכון? במקווה. המקווה צריך להיות כך וכך, וגודל כזה וכזה. נכון? עמה על עמה בגובה 3 אמות, 40 שעה, צריך לטבול במקווה. אם ניקח את האדם התמה לפני שהוא נכנס למקווה, נמדוד לו לחץ דם, כמות טרומבוציטים בדם, סוכר, דופק, לא יודע מה אתם עושים. נכנס למקווה, יוצא. שוב, נבדוק לו לחץ דם, טרומבוציטים, כדוריות דם לבנות, אדומות, סוכר, זה. הרי זה פלא. נגלה שאותו אדם שנכנס הוא אותו אדם שיצא, נכון? לא קרה פה משהו פיזי, נכון? לא קרה פה איזה אירוע כימי, קרה פה משהו רוחני. עכשיו אפשר להסביר מה העניין של מקווה ולמה ובריאת העולם, אבל אין פה משהו רפואי. אדם שנכנס למקווה נכנס תמה, יצא טהור. אבל אם אני אשים בפניכם שני אנשים ואגידו תקשיב לכם, אחד תמה, אחד טהור, תגלו מי תמה מי טהור, אתם תוכלו? תעשו איזה בדיקות שאתם רוצים, מה שאתם רוצים, כולל פוליגרף. לא, בעצם פוליגרף אולי תגלו, אני אגיד לך, לא טבלתי ויוצא שקרן, לא פוליגרף. זאת אומרת, מקווה, אל תחפש הסברים מדעיים, נכון? מקווה זה משהו רוחני. כשאני אומר כבולעו כך פולטו אצלנו בפרשה של כלי מדיין, זה משהו רוחני או משהו פיזיקלי? רוצה לומר, אם אני עכשיו יבוא ויגיד לכם, תקשיבו, הכלים של אז היו כלים, אם תלכו למוזיאון ותראו כלים מתקופתו של רב, רב הוא תלמיד של רבי יהודה הנשיא, רב הוא תחילת האמוראים אבל הוא עדיין תנאים, לכן רב תנא ופליג, רב הוא ממש בתפר בין חכמי המשנה לגמרא. אתם תראו במוזיאון שזה היה בערך כלל קערות של חרס, מה לחורים, מה לסדקים. הגיוני שיכנס לזה טעם של בשר. תיקחו היום סיר סולטם, מכירים סולטם? סיר. פעם לחתונות היום מקבלים מתנה סירים. אני כשהתחתנתי לפני 6 שנים, לא 6, 33, והיו בעיניו כימים אחדים. היינו מקבלים הרבה סירים, קיבלתי הרבה סירים לחתונה. היום כתוב בהזמנות, קצין הביטחון מבקש לא להביא חבילות, רק מעטפות. עקב חשש ביטחוני. מקבלים צ'קים. אבל אני מקבל על הסירים. הסירים של היום לא בולים. אני מוכן לבחון איתכם, ניקח סיר, נבשל בו בשר 24 שעות, ננקה אותו, נשים בו מים, ניתן לכם לשתות, לא חושב שתרגישו טעם של בשר. אז מה זה, פיזיקה או רוחניות?
בטל הטעם, לא בטל התקנה אולי.
יכול להיות, אלא אם כן כבר בתקנה היה עניין של פיזיקה. עניין של פיזיקה. עכשיו איך אני יודע שזה לכאורה פיזיקה? בואו ניקח הלכה דומה של בשר וחלב, נכון? אסור לבשל בשר וחלב. עכשיו יש דין של ביטול בשישים. עכשיו ביטול בשישים זה שיעור שחזל קבעו, למרות שבאופן עקרוני הגמרא אומרת בנותן טעם. מה זאת אומרת בנותן טעם? אם אתה עכשיו מבשל מרק חלבי ונפלה לך חתיכת בשר, מבלי להיכנס כרגע איזה כן מתבטל, חתיכת בשר שמתבטלת, אומרים חזל תטעם ותרגיש. אם זה לא נותן טעם מותר, אם זה נותן טעם סימן שזה פיזיקה, נכון? אבל איך תטעם? אולי תטעם ותרגיש שיש טעם ואז זה אסור. יוצא שאכלת איסור, מה עושים? מה עושים? פתרון פשוט, תביא גוי. אומרת הגמרא, בשר וחלב מן טעים לי, חולין צדיק זין, השתא דאמר רבי יוחנן, סמכינן עקפי לארמה, תביא גוי שמבין קצת שיטעם, יגיד לך יש טעם אין טעם. סימן שכל העניין הוא האם יש טעם או אין טעם, סימן שזה פיזיקה. על פניו עובדה שאם אין טעם מותר. אגב, יש שאלות דיון באחרונים, תפע נזכר מי מביא את זה. אם אני אומר לכם שיש פה עכשיו מרק ירקות חלבי, בסדר? נפל לשם חתיכת בשר, או אפילו חתיכת חזיר, נפלה לו עלינו חתיכת חזיר לתוך המרק, עכשיו התבטלה, עזבו כרגע איך, יש הרבה דיונים בדיני ביטולים, שזה סימנים שלהם, אבל התבטלה. כל הראשונים האחרונים מודים שהתבטלה. מגיע תלמיד מישיבת ההסדר בסדרות בשיעור ג', רעב, ויבוא התלמיד מן השדה והוא עייף, לא מעבירות שבידו, ממצוות שבידו, הוא מת מרב, אוכל את כל הסיר, לא משאיר פירור, הסיר נקי, לא צריך לשטוף אותו. אכל חזיר או לא אכל חזיר? פיזיקלית אכל, הלכתית לא אכל, ביטו. יש איזה דיונים באחרונים, יש אפילו אחד האחרונים שאומר אוי ובוי מי שגיד אני לא רוצה לאכול, אתה מוציא לעז על פסק של רבנן. אבל אתם רואים שיש הלכות שהן פיזיקה, זאת אומרת תבדוק, יש פה בעיה של חילוף חומרים. השאלה שלי, האם הדין הזה שכלבולו כך פולטו הוא דין בפיזיקה או לא? עכשיו על פניו בוא נבדוק קודם כל נתונים. הראשון שבא ועשה ניסויים על הכלים של ימינו לראות האם הם בכלל בולעים או לא, קראו לו פרופסור מורדכי קניגסבורג. הוא התחיל את זה לפני 60 שנה, אפילו קצת יותר. הוא היה באוניברסיטת בר אילן והתחיל לעשות ניסויים, לקח מתכות של סולטם, סיר מנחושת, סיר מאמץ, והתחיל לשים להם כל מלחם ולטעום לראות אם יש טעם. הוא הפסיק את הניסוי אגב, כי במלחמת ששת הימים נהרגו לו שני בנים, אחד ברמת הגולן ואחד בסיני, שני בנים. הוא נשבר מזה. לימים אגב נכדו, אלוף משנה דרור ויינברג, השם יקום דמו, מפקד חטיבת יהודה סיירת מטכ"ל, נהרג בפיגוע בציר המתפללים, ועוד בן אחר שי נפטר מהמחלה. בקיצור, משפחת קניגסבורג לא עלינו סבלה סבל רב. מי שהמשיך את דרכו היה יישוב שקראו לו עמונה. שמעתם על עמונה? שפינו אותו, היום זה יישוב שנקרא עמיחי. הרב של עמיחי קוראים לרב יאיר פרנק, הוא עשה לזה מאמר שלם יחד עם פרופסור באוניברסיטת בר אילן שקוראים לו פרופסור פיקסלר, עשו ניסויים. וראה זה פלא, יש לי זה פה את הנתונים אם אתם רוצים, קצת גרפים של פיזיקה. לקחו סירים של ימינו וגילו שהסירים של ימינו לא בולעים כלום. סירים חזקים בלי עין הרע, יש מתכות, כלום, לא בולעים. אז מה עושים? אם אנחנו נוכיח שהדין של בולעו כך פולטו זה פיזיקה, ונוכיח, וזה כבר הוכיחו, שהסירים של ימינו לא בולעים, סימן שלא צריך יותר להכשיר כלים. אפשר להשתמש באותם כלים גם לבשרי, גם לחלבי.
אפילו אם נגיד שבטל הטעם ולא
בטל. נכון, כי פה זה לא בטל הטעם, זה התקנה, היא תקנה של פיזיקה. אני משתמש במילה פיזיקה כדי, זה לא פיזיקה, כדי משהו טכני. עכשיו, אתם זוכרים מה הקדמתי בשיעור? השיעור הזה הוא הלכה? לא, לא, למעשה. כי אם נוכיח שלא צריך, ותהום כל העיר עליו, יארגו אותנו. עכשיו, על פניו אפשר להביא רשימה ארוכה של ראיות מהגמרות ומהראשונים שזה פיזיקה. הגמרה בפסחים בדף למד מביאה קושייה של המימר, מה הדין של מנה דקוניה, סוג של סירים שקוראים להם מנה דקוניה. נחלקים רשי ותוספות בעבודה זרה מה זה מנה דקוניה. על פניו זה כלים שמצופים עופרת, כלי חרס שמצופים עופרת. רבינו תם מסביר שזה כלי חרס מצופים זכוכית, לא משנה. אבל אומרת שם הגמרה בפסחים בדף למד, הוא עונה לו מה הדין של מנה דקוניה, חזינה לאו דמייטדי, זאת אומרת, כשאתם מרתיחים מים בפנים, רואים בחוץ, מחוץ לסיר, שכבה של, אתם יודעים, כזה נוזלים. על מבל A ואסיר A. אתה רואה מפורש מהגמרא בפסחים, הוא עונה לו, אתה יודע למה אסור מנה דקוניה? כי אני רואה שהם בולעים. סימן שאם הייתי רואה שהם לא בולעים, מותר. פיזיקה, תבדוק. תבדוק. הרן, ואני בטוח שחלקכם נוהגים על פי הרן, כי כך נוהגים עדות המזרח. יש דיון לעניין כלי זכוכית בפסח. מכירים? אם מגעילים אותם, איך מגעילים אותם, איך מכשירים אותם. אומר הרן על הריף, על הסוגיה הזאת של מנה דקוניה בפסחים. אבל הרמב"ם ז"ל כתב דרך מדברים, שם ההבדל בין צבע, איזה צבע ציפו את הלא, ניכנס כרגע. לפי שהכלים הללו אין בולעים כלל. פיזיקה. אומר מנה דקוניה, לא בולע. ממשיך הרן ואומר, וכיוון שלבדנו הרב ז"ל, הרמב"ם, שיש כלים שאפילו מכניסים לקיום מותרים בהדחה מפני מיעוט בליעתן. אומר הרן, רבינו ניסים על הריף, יש כלים שלא בולעים, ולכן נראה לי להתיר כלי זכוכית. וכך נוהגים הספרדים על פי הרן. זאת אומרת, כולכם או חלקכם נוהגים על פי הפיזיקה. למה? דשיעה הם חלקים וקשים כלי זכוכית, ובליעתם מעוטה מכל הכלים. מפורש אומר הרן, כלי זכוכית לא צריך להגעיל כי הם לא בולעים, הם חלקים, הם חזקים, לא בולעים. סימן שכלי שאני יודע שהוא לא בולע, לא צריך להכשיר אותו, לכן לא מכשירים כלי זכוכית. הרי מה אומנם מחמיר? למה מחמיר? בפסח אגב בעיקרון הרי מה מחמיר בה במקומו. הרדבז מכירים? הרב דוד בן זמרה, רבה של מצרים, אגב רבו של הארי הקדוש. הרדבז היה במצרים לפני 500 שנה, בן דורו של השולחן ערוך. הוא תלמיד של השיטה מקובצת, הרב בצלאל אשכנזי, זה שיטה מקובצת. הרדבז הוא תלמיד שלו והוא הרב של הארי הקדוש. שואלים אותו, עוד יחד דעתי בכלי הציני הבאים מארץ צין. אתם יודעים שבערבית יש הבדל בין סא לסא, יש צא ויש סמך. גם בעברית אמיתית יש הבדל, אבל אנחנו היום אצלנו יש רק סמך. ארץ צין זה סין. שואלים אותו על כלים חדשים שמביאים מסין שקוראים להם חרס סין, או במילה אחת חרסינה. שמעתם על חרסינה? פתאום מגיעים חרסינה מניסין. שואלים את הרדבז, זה בולע או לא בולע? אומר הרדבז, ראיתי קצת משפלי עמנו אוכלים בהם בשר וגבינה וחמץ בפסח, לא מכשירים אותם. אומר הרדבז, יהודים אוכלים מחרסינה חלבי, בשרי, חמץ, כשר לפסח, בלי להכשיר. סימן שהם סברו שהכלים האלה לא בולעים, ולוקחים אותם מהישמעילים ואוכלים בהם. אומרם שהם לא בולעים כלל, לפי שהם עשויים מקליפת שרץ המים שנקרא בודה, ובלשון נעז קרקולס, וקוטשים אותם יפה, עושים חומר ביד יוצא, עושים כלים נעים. שואלים את הרדבז, ותראו, יש יהודים שאוכלים חרסינה בלי להכשיר, חלבי, בשרי, מה שאתה רוצה. אומר הרדבז, בוא נבדוק. אחרי הניסיון נראה שהוא בולע, אמנם אין בליעתו גדולה כשל החרס. אומר הרדבז, מה עשיתי? וזה דרך הניסיון. לקחתי חתיכה של חרסינה, הכנסתי אותה באש, יצא ממנו שלהבת כדרך הכלים הבלועים. אומר, שמתי חרסינה, אש, והאש יצא מהצד השני. סימן שיש חורים. ואז אומר, הלבנתי אותה יפה ודקדקתי משקלה. השלחתי אותה לגדרה של תבשיל חצי שעה. רחצתי אותה, ניגבתי אותה יפה, השבתי אותה במשקל, והוסיפה על משקלה הראשון כל דעו. זה ודאי מורה שהוא בולע. אבל אם זה לא היה בולע, מה הוא היה אומר? אין בעיה, נכון? סימן שזה פיזיקה. אפשר להביא אותה, אתם רוצים 50 ראיות, 50 ראיות באמת, שעל פניו רואים שזה עניין פיזי. וממילא, אם אנחנו יודעים להוכיח שהסירים שלנו היום לא בולעים, לא צריך כלים לפסח, לא צריך חלבי, לא צריך בשרי, יאכלו ענבים. מה אתם אומרים? וזוקסטו, מה אתם אומרים? הולך או לא הולך? תכף תראו פלי פלויים. אז קודם כל יש גישה ששמעה את העניין הזה ונחרדה, כי זה בעינינו פתח להרבה הרבה תקלות. פתח הרבה תקלות. אנחנו היום מפרסמים, לא צריך יותר חלבי בשרי, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איפה זה נגמר. לכן אמרנו השיעור שלנו הוא הלכה לא למעשה. אבל מי שעוסק בזה, אחד, רבים עסקו בזה אגב בשאלות האלה בשנים האחרונות, זה הרב משה שטרנבוך. משה שטרנבוך הוא האב בית דין של העדה החרדית. הוא בן 98, תמיד חם גדול, היה רבה של יוהנסבורג בדרום אפריקה, ויש לו ספר שנקרא מקראי קודם, ויש לו ספר שנקרא תשובות והנהגות. הרבה כרכים, יכול להיות שיש את זה פה איפשהו. ושימו לב, הוא שומע, שואלים אותו, בדקנו וכלים לא בולעים היום. תראו מה כותב הרב שטרנבוך, ראש העדה החרדית. קיבלתי דבריו שרוצה לשנות ולעקור חלק מהשולחן ארוך. מבינים כבר את הפתיח? ויסוד דבריו שבזמנם, פעם בימי המשנה, לא היה כלים נגמרים היטב כמו אצלנו, ולכן היה בהם בליעות. הוא מביא שהחוקרים מצאו כלים ישנים, באמת ראויים לבלוע, אבל אצלנו היום רואים בחוש שהעשייה היא בחוזק, שאין דומה לה, והכלים נגמרים היטב, אפילו כלי חרס, ואנשי מדע דוחים כל אפשרות של בליעה. מבטלים בזה חס ושלום כמה וכמה סימנים בשולחן ארוך. ושואל ממני דעתי, לדבריו עומד לפרסם שהיום אין חוששים לבליעות כלל, שכך היא המציאות ודי לנקות באקונומיקה. מגיע כנראה איזה רב, אומר לו הרב, אני הולך לפרסם, זהו, בטל סדר הכשרת כלים. עונה לו, דע, כך כותב הרב שטרנבוך, שדברי המתיר בטלים ומבוטלים, חס ושלום. שמעתי בזמנו מפי מרן הגאון מבריסק זל, הצל, הגאון מבריסק זה בנו של רב חיים, רב חיים מבריסק, רב חיים סולובייצ'יק, הבן שלו היה לימים רב בירושלים, הרב יצחק זאב סולובייצ'יק, מכונה הרב מבריסק, היה מנהיג של הציבור החרדי יחד עם החזון איש בתקופת שנות ה-50. אומר הרב בריסק, כשמדענים מחדשים דבר להתיר היום השנראה לנו לאסור, אין לפרש שום טעם לאיסור, רק לומר אסור. כי אם אתם תתחילו עכשיו לחפש לנו באוניברסיטה כל דברים, כל מיני הלכות, לא נגמור עם זה. שאם מפרשים את הטעם, יהיו לומדים מסכילים שישקלו ויפלפלו להחליש האיסור. ואף כאן נאמר בסתם אסור. מה עוד שבזמננו טוענים שמצוי שהטעם נשאר בכלי. עובדה, וזה ראיה חזקה, אני מכיר מישהו ששרת איתי בצבא, שהבן שלו רגיש לחלב. רגיש לחלב ברמה של סכנת חיים. והוא אמר לי לפני כמה שנים, שאם הוא עושה נס קפה ומערבב עם הכפית, ואחרי זה נותן לילד מאותה כפית, זה עלול לסכן את הילד. גם אם הכפית נקייה. סימן שבכפית נשאר קצת חלב. אומר משה שטרנבוך, מי שמטעמי רפואה, אסור לו לאכול מאכל מסוים, אינו אוכל גם ממה שבושל בכלי שבושל במעלה. נראה שגם היום לא נבלע בפנים, נדבק בחוץ, אפילו ניקוי לא מועיל.
תסקסו את זה
כנראה. יש ספר שנקרא בשר וחלב של רב אהרון פויפר זצל, הוא גם היה רב ביוהנסבורג בדרום אפריקה, היה אמור להיות ראש הישיבה התיכונית ב... לא זוכר, והוא נפרד מהקהילות שלו ובדרך הייתה תאונת דרכים לו עלינו והוא נהרג. תאונת הדרכים, תלמיד חם גדול, יש לו ספר חשוב על קיצור שולחן ערוך על מידה וקיצור שולחן ערוך על איסור ויתר. והוא כותב, לא זו הדרך ולא זו העיר לשנות מנהג האשכנזים מדורי דורות. ראינו שגם לרמה יש להקל בזכוכית בשער 20 מטרים פסח בדרך עם ישראל ממות עולם. הוא גדולה מזו, אחרי שעמדתי על המחקר נתברר שגם נרוסטה ואלומיניום לא בולים כלל, השתמטתי לפרסם זאת שלא ייפול לידיים שאינה מעוגנות, מיד אומרו זה חדש ושלשנות ההלכה באמת אין לשנות. והוא נותן ארבע סיבות לא לשנות. קודם כל, עשיית הכלים משתנה תדיר. יכול להיות שהכלי היום לא בולע, מחר ימציאו כלי יותר אלגנטי שכן בולע, אתה לא יודע. ב' נקל בכלי מסוים, יקלו גם בכלים אחרים. ג' הנורא מכל, נקבעה צורה זו להפרדה בין כלי בשר וחלב טרף לקשר. כל שינוי בצורת אופי שמירת חומות ההפרדה, אין לדעת מה יהיה בסופו. אחרי יגידו גם כלים של חזיר, אז בוא נאכל חזיר. ד' אין אנחנו יודעים בסוד העגלה את כל כוונות חז"ל. יכול להיות שנוסף על הניגלה עניין רוחני עמוק. אבל לא מעט פוסקים אמרו כן. רב דוב ליאור, אתם מכירים? שמעו נא מה אומר הרב דוב ליאור. ראשית, יישר כוח על הבירורים ההלכתיים. יישר כוח. אם יתברר לחלוטין שמתכת מסוימת בליעתה מועטת כל כך עד שאין בה טעם כדי לתת טעם, מותר גם לדעת הטור שחולק על הרשב"א. שמעתם? אם יתברר שאכן יש סיר שלא בולע, מותר. מוסיף הרב דוב ליאור ואומר, נכון הוא שיש תמיד לשקול את ההשלכות של כל פסיקה, גם דבר שמותר מן הדין, ולכן כתבתי שמותר בתנאי שעוד פוסקים יסכימו לפסק זה. אני לא רוצה להיות לבד. יהיו חבורה של פוסקים יגידו מותר, אני איתם. פניני הלכה, אתם מכירים? אחד מהפסקים של הפניני הלכה שמאוד כעסו עליו זה הפסק הזה. כותב, לפי מחקרים כלי מתכת בידינו אינם בולעים ואינם פולטים, לכן לכאורה בטלה הסיבה להכשיר כלים שנטרפו. ואז הוא אומר, בחודשיים האחרונים עסקנו בישיבה. איזה ישיבה? הר ברכה. ושאלה גדולה בסוגיית הכשרת הכלים שבישלו בהם אכלים אסורים, במחקרים מדעיים מתוך ניסיונם של האנשים שבחנו זאת במטבחם הביתי, כלי המתכת שלנו אינם בולים טעמים ומילא גם אינם פולטים אותם. ואז הוא אומר, נותן פה סקירה שלמה, הוא אומר, מכיוון שסברה מדעית תורנית זו מחודשת, הוא אומר, על פניו לא צריך יותר בשרים וחלבים. אבל מאחר זה סברה מחודשת, כותב הפניני הלכה המלמד, אבקש מכל בעלי ההשכלה המתאימה לבקר או להסכים לסברה זאת. אני לא מוכן לבד, אני רוצה עוד רבנים.
אז הם עשו אחד את השני.
והוא אומר, אם אכן דברינו נכונים, אזי מצוות התורה להכשיר כלים שבישלו הם טעם נותר מנה, אבל אם בדיעבד בישלו בשגגה בסיר טרף, או בישלו חלב בסיר בשרי, אם הסיר היה נקי לגמרי, מכיוון שברור לנו שטעם האיסור אינו מורגש במאכל, המאכל כשר. שמעתם? איזה חידוש. אם בדיעבד בישלת חלב בסיר בשרי, מאחר והסיר לא בולע ולא פולט, בדיעבד כשר.
יש מישהו נוסף שחושב כמו?
אכן. למה אויבי? למה אתה אומר אויבי?
כי אמרנו שזה מפתח למפולת.
אבל זה מה שיפה בהלוכה. יש דיון של הלכה. יש ספר שנקרא טעם כעיקר, כתב אותו מורי ורבי רב שמואל הבר, ראש ישיבת קרני שומרון. ספר סוגיות בהלכות טיס ובהתר, יש פרק שלם האם זה פיזיקה או האם זה רוחני, ומביא הרבה בראיות מראיות מהשס, ראשונים, אחרונים, פוסקים, שברור שזה עניין פיזי, כמו שאמרנו. ואז על פניו לא צריך, נכון? לא צריך בשרים וחלבים. כותב כך, מסקנה לסיום ולמסקנה לדינה, לאור האמור היה נראה להתיר כיום שימוש בכלים שאינם בולים גם ללא הכשר. והוא מביא דברי השולחן ארור שכתב, יש מי שכתב שאסור לחכם להתיר דבר תמוע שנראה לרבים שיתירו את זה. נכון, גם כאן הוא אומר, זה נראה תמוע הפסק הזה, נכון? ובדעת תראו איך אתם מתפלאים. השולחן ארור כותב, אל תגיד דברים שאף אחד לא שמע. ולכן הוא אומר, על פניו במאמר שלם נראה שאין בעיה. אבל אז הוא אומר, אני נזכרתי במעשה. מספר הרב הבר שהוא היה רם צעיר בישיבת שעלבים לפני 60 שנה. הוא לימד מלאכת לש בשבת, והוא הגיע למסקנה שאסור לעשות סלט ביצים בשבת. כך הוא הגיע למסקנה. ואז כל הישיבה דנו כן, לא, כן, לא. הלך אז ראש ישיבת שעלבים לפוסק הדור, רב שלמה זנו אוירבך, מכירים? אמר לו, יש רם צעיר בשעלבים שמגיע למסקנה שאסור לעשות סלט ביצים בשבת. אמר לו רב שלום זלמן אוירבך, תגיד לרב הצעיר שעם כל הבובס, כל הסבתות בשכונת שערי חסד עושות סלט ביצים בשבת, סימן שזה מותר. ככה הוא אמר לו. לפעמים אנחנו רואים בגמרא או בהלכה, פוק חזי מהי עם הדבר. יש בשולחן ערוך, בתחילת שולחן ערוך בזר סימן ח' דיון לעניין מה מותר להשתמש בבית הכיסא. האם הוא שתורר להשתמש בדברים שהאש אוחזת בהם, שזה קשה לקשפים, משם תסתכלו שם. והרמ"א כותב שבבתי הכיסא שלנו היום אין את זה. הוא אומר הרמ"א, אופוק חזי, מה יעם הדבר? תראה כל המשתמשים. סימן שיש מושג שתסתכל מה הציבור עושה. אומר הרב ובר, מאחר וכולם שומרים על בשר ועל חלב, לא נשנה. כמו הסבתות, אפשר יחסי לעניין לסלט ביצים. אבל אם בטעות בישלו, יש סברה להקל. שאלתי את הרב ובר, הרב ובר, מה זה סבור בהלכה, הסבתות של שערי חסד? אני לשנות עכשיו, אף אחד לא רוצה לקחת על עצמו, על גבו את ה... הרב יעקב אריאל, כתב על זה מאמר שלם, הרב אריאל אומר, על פניו, זה נראה נכון, אבל יש כל מיני סוגים של מתכות. יש אמייל, ויש נחושת, ויש בדיל, ויש עופרת, ו... תיאורטית, היית צריך עכשיו כל סיר חדש, להכניס למעבדה, ולבדוק האם הוא בולע או לא. אתה לא יכול עכשיו להגיד שכל הכלים שבעולם לא בולעים. ולכן הוא אומר, אם היינו יודעים להגיד על כל הכלים שבעולם, אולי אתם צודקים, אבל אנחנו לא יודעים להגיד את זה. ולכן הוא אומר, יומצא חומר חדש, אחרי זו סירים מי לא יודע מה, חומר מהחלל. איך נגדיר אותו? זכוכית, מתכת, חרס. לדוגמה, יש היום חומרים חדשים שמשתמשים למשטחי מטבח ולקיורים. הם עשויים מחלקיקי אבנים. הם לא נראים כחרסינה, אך גם לא כמו שיש. התרבים לא בולים. אומר אריאל, לא נגמור עם זה. ולכן מפרשת השבוע שלנו צומחת סוגיה, שהיא סוגיה עקרונית. האם זה פיזיקה? או האם זה רוחני? על פניו, לפי כל הראיות, זה פיזיקה. ולכן ראיתם שהרב דוב ניאור, והפניני הלכה, והרב אבר, ועוד רשימה ארוכה שפוסקים עסקו בזה, אמרו לכאורה, הכלים של ימינו לא צריכים הכשרה. אבל אף אחד אמר, בוא נעשה את זה. כמה סיבות, כי זה באמת פתח להמון המון, אבל תראו את ההתלבטות של הפוסקים, איך מתמודדים עם הקדמה. סיר של היום זה לא סיר לפני 2,000 שנה. סוגיה הלכתית. שאלות.